הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
The radio.
That's the radio.
I, this is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, הגרסה הביתית. שמים לב שזה מוקלט בבית? תודה לבת שלי שהפכתי את החדר שלה לאולפן הקלטות. חזרנו לסגר, אולפני BPM שכל כך נעים ונוח בהם, סגורים לשימושנו, אז אני מקליט מהבית. תוכנית מספר 281, 12 בינואר 2021, כ"ח טבת תשפ"א. תודה לקואמי שלא מוותר לי ומושיב אותי להקליט, למרות שממש לא נוח לעשות את זה בבית. יש לנו כמה דברים לדבר עליהם, קולנוע. יש לנו השבוע, מה אתם יודעים? נתחיל עם הספד קצר לבמאי שהופתעתי מכמות ההספדים שנכתבה עליו, כולל אני, והביקוש שהיה מקלי תקשורת עליו, מייקל אפטד. במאי לא מאוד מאוד מיוחד, שהלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 79, במאי בריטי, שב-40 שנים האחרונות עבד בעיקר בארצות הברית, היה גם נשיא גילדת הבמאים במשך כמה שנים. במאי שהתיאור הכי טוב שלו זה על הבריטים, יש מילה שנקרא journeyman, מישהו שפשוט יודע את העבודה, היה אינטליגנט, הייתה לו עין טובה לצילום, תמיד עבד עם הצלמים הכי טובים, אבל אף אחד מהסרטים שלו לא היה באמת יוצא דופן או משמעותי, או אחד כזה שאנחנו באמת נזכור לפנתיאון, הסרט אולי הכי מפורסם שלו, או הכי מצליח שלו מבחינת אוסקרים, היה ביתו של קורא הפחם, סרט עם סיסי ספייסק על זמרת הקאנטרי, היא זכתה באוסקר, הסרט היה מועמד לאוסקר. אבל אני חושב שבעיקר אנשים זכרו אותו בזכות סדרת סרטי התעודה, Seven Up. הוא לא ביים את הסרט המקורי, אבל הוא זה שהגה את הרעיון להמשיך ולחזור אל הילדים האלה, הילדים הבריטים, כל שבע שנים, מ-1970 ואילך. הסרט האחרון בסדרה, 63 Up, יצא בשנה שעברה, והוא זמין לצפייה ב-VOD של יס. אם יש לכם יס, תוכלו לראות אותו. בעיניי הפרקים האחרונים היו מאוד עצובים, הילדים האלה גדלו להיות אנשים מבוגרים לא מאוד מעניינים, וזה נהיה פחות ופחות מעניין ככל שהם הלכו והתבגרו. אבל מבחינתי, אם אני צריך לחשוב ולזכור את מייקל אפטד, מה אני לוקח ממנו, אז קודם כל מבחינת קולנוע לילתי, הסרט הלילתי שלו שהכי אהבתי, היה אגתה, סרט מ-1979, עם צילום של ויטוריו סטוררו, אז אני מודה, אני חושב שאהבתי את הצילום של ויטוריו סטוררו יותר משאהבתי את הסרט עצמו, אבל הרעיון שלו היה מאוד יפה, זה סרט על אגתה כריסטי, בשבוע שבו היא נעלמה מעל פני האדמה, אבל דסטין הופמן שמגלם את העיתונאי שהולך לחפש לאן נעלמה אגתה כריסטי, וזה מין סיפור שהוא גם ביוגרפיה קצת על אגתה כריסטי, אבל גם מעין סיפור תעלומה בסגנון אגתה כריסטי, אז היה רעיון מעניין. זה רעיון שהולך איתי, יש לי רצון לעשות איזשהו מין משהו כזה בעצמי על חיפוש אחר מישהו שנעלם, סיפור, ודרך זה לספר את הביוגרפיה שלו. אבל כבמאי דוקומנטרי, הרבה יותר משאהבתי את הפרקים המוקדמים של 7-Up, ו-7-Up ועוד 7 ו-28-Up, הסרט התעודי שהכי אהבתי של מייקל אפטד, הסרט תעודי מוזיקלי, הוא תיעד את את ההופעה החיה, את ההכנות להופעה החיה ואת ההופעה החיה של סטינג ב-1985, כשהוא יצא לקריירת סולו, הקליט אלבום שנקרא Dream of the Blue Turtles, ואז יצא לסיבוב הופעות, ויצא מזה אלבום הופעה כפול שנקרא Bring on the Night, שהיה להיט היסטרי ב-1985 בישראל. היסטרי, כמות העותקים שהדבר הזה מחר, אני זוכר לזה, כמות עצומה של, של עותקים, ומי שביים את סרט הופעה הוא מייקל אפטד, סרט הופעה מהמם, מקסים, ממש ממש יפה. אז לזכרו של מייקל אפטד, מתוך הסרט הזה, Bring on the Night, הופעה אחיה בפריז, סטינג. השיר הוא Fortress Around Your Heart. Fortress around your heart Encircled you in trenches and barbed wire Then let me build a bridge For I cannot fill the chasm And let me set the battlements on fire of a walled city crumbling towers and beams of yellow light no flags of truce no cries of pity siege guns pounding through the night and took a day to build the city we walked through its streets in the afternoon as I returned across the fields I'd known I recognized the walls that I'd once made Had to stop in my tracks for fear of walking on the mines I laid and if I built this fortress around your heart encircles you in trenches and wildfire let me build a bridge I cannot build a chasm let me stay ב-35 שנה. סטינג בהופעה חיה בפריז. בסרט תעודי שבי, מייקל אפטד, וזה לזכרו. ועד כאן הקטע הזה. עכשיו נעבור לקטע הבא. עדיין איזושהי סוג של שארית מסכומי השנה. בואו נדבר קצת על נושא של שוברי קופות. מה היו הסרטים הכי קופתיים בשנת 2020? שזאת שאלה, שאלה מכשילה, שאלה טריקית, כי בשנת 2020 ברוב העולם, רוב בתי הקולנוע היו סגורים, בעיקר באמריקה, שזה עדיין שוק הקולנוע הכי גדול בעולם. השוק הסיני מתקרב אליו, נצמד אליו, אבל עדיין לא עקף אותו בתור שוק הקולנוע הכי גדול בעולם. אז רוב בתי הקולנוע באמריקה, בוודאי בערים הגדולות, היו סגורים ב-2020, לכן איך אפשר בכלל למדוד את טבלת שוברי הקופות, אבל עדיין מדדו. זה לא כל כך עניין אותנו, כי כבר אי אפשר היה לדבר על מה הסרט הכי קופתי של סוף שבוע וכן הלאה. אבל עדיין יש רשימת הסרטים הכי קופתיים, והיא מעניינת, כי אני חושב שהיא מלמדת משהו, למרות שהיא לא אופיינית, אבל היא מלמדת משהו על העתיד של הקולנוע, ובעיקר הכותרת שיוצאת מהרשימה הזאת, הסינים. הסינים כבשו את רשימת שוברי הקופות העולמית של שנת 2020. הסרט במקום ראשון נקרא ה-800, The 800, הוא הכניס $460 מיליון. כל הכסף הזה, חוץ מאולי כמה אלפים, כל הכסף הזה הוא רק ממכירות כרטיסים בסין עצמה. במקום השני, בחורים רעים לתמיד, סרט שיצא בינואר שעבר, עם $426 מיליון בכל העולם, סרט אמריקאי. במקום השלישי, עוד סרט סיני, עמי מולדתי, שזה סרט המשך לסרט או פרויקט המשך לסרט שהיה ב-2019, זה מין אסופה של סרטים קצרים, 6 או 7 סרטים קצרים, שמציגים צדדים שונים מאוד מאוד פטריוטיים בחיים של סין, $422 מיליון. במקום הרביעי, טנט, שיצא בקיץ, הוציא אותו גם בבתי הקולנוע שהיו פתוחים, בעיקר באירופה ושוב באסיה, הוא הצליח להכניס $362 מיליון, שזה לא רע לסרט שמופץ באופן גלובלי בזמן מגפה, אבל זה לא מספיק לסרט כזה, אולפני וורנר הפסידו עליו כסף, והם התחרטו בדיעבד, הם אמרו את זה במפורשות, שהם התחרטו על ההפצה הזאת, הם לא חשבו על זה נכון, ולכן הם מפיצים עכשיו את הסרטים גם בבתי הקולנוע וגם ב-HBO Max, שירות הסטרימינג שלהם, עד שבתי הקולנוע יפתחו כרגיל. במקום החמישי, כותל הדרקונים, הסרט, סרט אנימציה יפני, שעשה היסטוריה, הפך לסרט הקופתי ביותר ביפן, $318 מיליון, עיבוד למשחק מחשב, ומקום השישי, עוד עיבוד למשחק מחשב יפני, סוניק, סרט אמריקאי, שיצא גם בינואר שנה שעברה, ינואר פברואר שנה שעברה, היה סרט מקסים בעיניי, מאוד אהבתי אותו, חיבבתי אותו, $310 מיליון. אבל כאמור, אי אפשר באמת לקבל תמונה על מה היו הסרטים הכי נצפים בשנה החולפת, כי את רוב הסרטים שראינו, ראינו בבית. אבל למה הנושא הזה מעניין אותי, למה הטבלה הזאת בכל זאת מעניינת אותי? כי הסינים מאוד מנסים להשתלט על טבלת שוברי הקופות העולמית, והם כמעט עשו את זה. בשנים האחרונות, זה התחיל משנת 2017, שאז הסרט, פעם ראשונה שסרט סיני נכנס לעשרת הגדולים ברשימת שוברי הקופות הגלובלית של השנה. הסרט נקרא Wolf Warriors 2, סרט ההמשך של Wolf Warriors, הכניס $800 מיליון, ועשה את זה בסין בלבד. הוא לא היה צריך למכור כרטיסים בכל העולם. הספיק לו רק להפוך להתענק בסין, והוא נכנס למקום השמיני ברשימת שוברי הקופות. ואני חושב שזה פעם ראשונה שקרה שסרט, בסרט הסרטים הכי קופתיים בעולם, הוא סרט שרוב הקהל בעולם לא היה יכול לראות אותו, לא ראה אותו. הסרט לא הופץ בעולם באופן מסחרי. תכף נדבר על הנקודה הזאת. בשנים הבאות, סרטים סינים הצליחו להיכנס למקומות קצת יותר נמוכים, מקום ה-12 וה-13 בטבלות סיכום השנה. אבל הנה, עכשיו בשנת 2020, הצליח סרט סיני להגיע למקום הראשון, שזה משונה, כי כל הסיפור הזה של הקורונה, למיטב ידיעתנו, התחיל בסין, וחשבנו שהנה זה ישתק את הקולנוע הסיני, וזה אכן שיתק אותם, והם היו בסגר שם כמעט עד אוגוסט, באוגוסט הם חזרו לשגרה, בסין, יפן, קוריאה, הונג קונג, פתחו את רוב בתי הקולנוע, המגפה הייתה תחת שליטה, והסרטים עשו הרבה כסף. כל הסרטים האמריקאים שהופצו בסין, כל הכסף שלהם הוא כמעט כולו כסף סיני, אז הסינים במידה מסוימת הצילה את האולפנים האמריקאים. אבל בואו נדבר רגע על The 800. מאוד מסקרן אותי לראות את הסרטים האלה, את הסרטים הסינים, את שוברי הקופות הסינים. קודם כל מעניין אותי לראות מה הולך בסין, מה הופך לשובר קופות בסין, ושנית מעניין אותי, למה הסרטים האלה לא נגישים לנו? מה הסיבה לזה שאף שובר קופות סיני לא מוקרן בישראל? בשום בית קולנוע, למה? מה הסיבה לזה? האם הסינים לא מוכנים שהם יופצו, או שאין אף מפיץ ישראלי שיש לו את החזון ללכת ולקנות את הזכויות לסרטים האלה, כי הם כולם סרטי אקשן, כולם סרטי אקשן די מושקעים, די מטורפים, סרטי אקשן גם מאוד פטריוטים בדרך כלל, מאוד פרו-סינים, אבל בצד שלי זה קצת מזכיר את סרטי האקשן של שנות ה-80, שמאוד אהבנו לראות בארץ, סרטים שמנחם גולן היה מפיק בקנון באמריקה, סרטים עם סילבסטר סטונון, או עם ארנולד שוורצנגר בשנות ה-80, שהם גלמים חיילים, או חיילים לשעבר שרוצים להציל את העולם בשם הדגל האמריקאי. אז עכשיו רוב הסרטים שוברי הקופות שהיו בארבע השנים האחרונות מסין, הם חיילים או יחידות קומנדו, סיניות שיוצאות להציל משהו איפשהו בעולם ולהביא את הבשורה הסינית. בעצם להגיד שהאמריקאים הם כבר לא השוטר העולמי, שזה מאוד מעניין שזה קרה במקביל לנשיאות של טראמפ. ההבנה הזאת שאמריקה היא כבר לא הגיבורה הגדולה בעולם, שאם יש איזושהי צרה גלובלית, אמריקה היא לא זאת שתושיע את העולם, אבל זה המקום שבו הסינים יוכלו להיכנס לתמונה. אז כל הסרטים האלה, וולף ווריורס 2 וסרט שיצא השנה אחר כך שנקרא מבצע בים האדום, גם סרט על יחידת קומדו שיוצאת לחלץ שבויים סינים לא זוכר אם זה בתימן אני חושב. סרטים מעניינים, קצת מנופחים, קצת, אבל בכולם יש משהו כזה עצום, מימדים ומרהיב, קצת מגוחך, אבל מרהיב. וזה מאוד משונה שאין אפשרות לראות את הסרטים האלה לא בסילמטקים ולא בערוצי הסרטים ובשום מקום. אני מאוד מקווה שזה ישתנה מתישהו. אז בואו נדבר על הסרט הכי קופתי לשנת 2020, סרט שנקרא The 800, ה-800, מדובר בסרט מלחמה. סרט מלחמה שהיה אמור לצאת במקור בשנת 2019, שהיא השנה שבה הסינים חגיגו 70 שנה לרפובליקה העממית הסינית, לעצמאות, להקמת הרפובליקה שלהם, ובשנה הזאת הסרט הזה עשו לו בעיות מבחינת מהצנזורה, כנראה הוא לא נחשב מספיק פטריוטי כדי להיות מופץ בשנת ה-70, אז עשו לו קצת בעיות, והוא הופץ שנה אחר כך, סרט שצולם כולו באיימקס. שימו לב, הסינים חושבים בגדול, וזה סרט מלחמה שמתרחש ב-1937, בימי המלחמה בין סין ובין יפן, הקרב על שנגחאי. עכשיו, באופן משונה ומפתיע, ברגע לפני כל הקורונה הזאת, בנובמבר שעבר, הייתי בשנגחאי. אז התמונה הזאת של המקום שבו מתרחשת עלילת הסרט, מאוד חקוק בה. בזיכרון שלי, אם אתם מכירים את התמונות משנגחאי, תמונות התיירות משנגחאי, האזור החדיש, ההייטקי, עם בניינים מאוד מאוד גבוהים ומסוגננים, וכמה מהבניינים הגבוהים בעולם, נמצאים באזור הזה, זה אזור שבאמת הוחרב כולו בימי המלחמה בין סין ובין יפן, ואחר כך המלחמה שהובילה גם למלחמת העולם השנייה באזור הזה. היפנים החריבו את הצד הזה של שנגחאי, ולא נגעו בצד השני של הנהר, צד שנקרא The Concession, או הבונד, כמו שהוא נקרא במדריכי התיירות, צד שנמצא, שהיה בשליטה בינלאומית, אזור סחר בינלאומי, שהיה בשליטת הבריטים והאמריקאים והאיטלקים, וגם הצרפתים, אז היפנים ידעו לא להסתבך איתם, וככה נוצר מצב ש... לאורך בין שני גדות של הנהר בשנגחאי, נהר לא מאוד מאוד רחב, אז בצד אחד יש בניינים בסגנון אירופאי, ועל המרפסות שלהם יושבים אנשים אירופאים, או אנשי עסקים סינים, במיטב מחלצותיהם, שותים תה ומסתכלים על קרב, על מלחמה שקורית בצד השני של הנהר, באזור שבו היפנים פרחים, פולשים, כובשים ומשמידים ומחריבים אותו כמעט לחלוטין, ועיקר הסרט מתמקד בקרב אחד, קרב קריטי, שהתרחש במחסן שבתוכו התבצרו כמה מאות חיילים סינים בקרב הגנה מטורף נגד הפולש היפני. באחת הסצנות שם הסינים מבינים שאין להם ברירה כדי למנוע מהיפנים לפרוץ לתוך המבנה. הם חוגרים לעצמם רימונים ופשוט אחד אחרי השני משליחים את עצמם מהקומה השנייה אל תוך החיילים היפנים ומפוצצים את עצמם שם. פשוט אחד אחרי השני חיילים מתאבדים עם חגורות נפץ סביבם. אפשר להבין למה הסרט אולי נחשב לפחות פטריוטי בסין שעדיין תחת שליטה מאוד חמורה של צנזורה, ולא הכל מותר להגיד שם, אבל לא כל החלטות הפיקוד היו הגיוניות, והסרט מציג את הדברים האלה. מי שביים את הסרט הזה הוא הו גואן, כך קוראים לו, הוא במאי בן 52, והוא כרגע יוצר הלעיתים הגדול של סין ממש בשנה הזאת. הוא היה אחד משבעת הבמאים שבימו את הסרטים הקצרים לסרט שנעשה ב-2019, שנקרא ארצי, עמי ארצי, My People, My Country. שוב, סרטים קצרים פטריוטיים על החיים בסין. והשנה, בגלל שהסרט הזה, הסרט ה-800 צולם ב-2018 והיה אמור לצאת ב-2019, אז בינתיים הוא הספיק להיות שותף לבימוי של עוד סרט, סרט מלחמה נוסף שלא ראיתי, שנקרא The Sacrifice, ההקרבה, שעוסק במלחמה שבין סין וקוריאה בשנות ה-50. אז, וגם הסרט הזה הוא אחד מהסרט הסרטים הכי קופתיים של השנה, הסרט השלישי הכי קופתי בסין בשנת 2020, אז שניים משלושת הסרטים הכי קופתיים בסין בשנת 2020, הו גואן, או ביים או שותף לבימוי שלהם, אז זה מישהו שצריך לשים לב אליו, באמת כסרט מלחמה, הסרט הזה 800 מרהיב, ורק עכשיו צריך לשאול את השאלה, מתי הסרטים הסינים האלה, שהם לא סרטי פסטיבלים, שהם לא סרטים של הבמאים שמגיעים לפסטיבל כאן או לפסטיבלים שלהם, אלא סרטים, באמת סרטים מסחרים, מתי הסרטים האלה יגיעו אלינו, כי בעיניי הם לא פחות מעניינים מסרטים האומנותיים שלהם והאיכותיים שלהם. אוקיי, שיר חדש של לזלי אודם ג'וניור, אנחנו מכירים אותו מהמלטון, ויש לו שיר חדש שנקרא Speak Now, מתוך פסקול סרט One Night in Miami. מבטיחים לנו שהוא יהיה מועמד לאוסקר, השיר הזה באוסקרים. על הסרט One Night in Miami נדבר מיד אחריו.
While the storm in your heart is raging, listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying, listen, listen, listen. Listen, brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels sing loud? Message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. Listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh,
time. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells?
לזלי אודם ג'וניור, מי שגילם את אהרון בר בהמילטון, זכה על זה בטוני. אז עכשיו הוא בסרט חדש, גם שר את שיר הנושא, שיהיה מועמד לאוסקר כנראה, וגם משחק את אחד מארבעת התפקידים הראשיים בסרט. הסרט נקרא לילה אחד במיאמי, הוא עולה בסוף השבוע מיום שישי באמזון פריים וידאו, זמין גם בישראל, אם יש לכם מנוי. הבמאית היא רג'ינה קינג, ורג'ינה קינג ראויה לפאוזה קטנה ולספר ולהזכיר מי זאת. רג'ינה קינג היא שחקנית, זה הסרט הראשון שהיא מביימת כבמאית. אבל רג'ינה קינג בארבע השנים האחרונות, בכל פעם שהייתה מועמדת לפרס, היא זכתה בו. היא זכתה באמי ב-2016 על American Crime Story. היא זכתה באמי ב-2018 על סרט שנקרא שבע שניות, היא זכתה באוסקר ב-2019 על סיפורו של רחוב ביל, והשנה היא שוב זכתה באמי ב-2020 על השומרים, על וואטשמן. עכשיו היא גם מביימת, כלומר, האם היא תהיה מועמדת לאוסקר על הבימוי, האם היא תזכה גם, או שזה ישבור לה את, את הרצף, אבל היא כרגע מלכת ה... מלכת הזכיות, או באמי או באוסקר, גם בגלובוס הזהב, היא זכתה. מי שכתב את התסריט לסרט הוא פאורס קמפ, שהזכרנו את שמו בדיוק לפני שבועיים, הוא שותף לכתיבת התסריט של סול, של נשמה, הסרט של פיקסאר. והרעיון של לילה אחד במיאמי הוא לכאורה רעיון מעניין, הביצוע הוא לא אחיד, אבל תלכו איתי, אני אנסה לתאר את מה שקורה שם. לסיפורם של ארבעה אנשים, בפברואר 1964, מתאגרף בשם קסיוס קליי, שבעוד רגע התפרסם בעולם בתור מוחמד עלי, מזמין לחדר מלון במיאמי שלושה מהחברים הכי טובים שלו, את מלקולם אקס, שהשפיע עליו מבחינה רוחנית, את הזמר סם קוק, אותו מגלם לזלי אודם ג'וניור, ואת השחקן הפוטבול ג'ים בראון. הוא מזמין אותם כי הוא עומד להתחרות בגרוף נגד סוני ליסטון, הוא מנצח אותו, והוא מוכרז באותו ערב לאלוף העולם בגרוף, בגיל 22, והוא כמובן מרגיש שהוא מלך העולם, ואז הוא חוגג בחדר מלון עם שלושת חבריו, אבל בגלל שאחד מהם הם מלקום אקס, הוא איש דת מוסלמי, איש רוחני, מישהו שלא רוצה לא לגעת באלכוהול ולא להזמין נשים לחדר, אז המסיבה הזאת היא בעצם איזשהו סוג של התוועדות בין ארבעה אנשים, שבה הם מלבנים את הדברים האדומים והשונים ביניהם. הם ארבעתם אנשים שחורים מפורסמים, ולכל אחד מהם יש איזשהו סוג של אישו, שקשור באדם הלבן. אנחנו רואים במערכה הראשונה של הסרט, ב-17 הדקות הראשונות, האקספוזיציה של הסרט, את ארבעת אנשים האלה שנה קודם, את זה שהם נמצאים בפסגה של ה... או בדרך לפסגה של ההצלחה שלהם, אבל לכל אחד מהם יש משהו שעוצר אותו, משהו שקשור באדם הלבן, או משהו שקשור בעצמו אצל קסיוס קליי. זה איזשהו סוג של יהירות שיש בו, שגורמת לו לפעמים לחטוף אגרוף שלא הגיע לו, כי הוא לא שם לב למה שקורה. סם קוק מגיע להופיע מול קהל לבן, ורואה ש... בקופה קובנה, וראש הקהל הלבן לא כל כך ממהר לאמץ אותו, למרות שהשירים שלו מאוד הצליחו ברדיו בשלב הזה. ג'ים בראון מבין שהוא אומנם כוכב פוטבול, אבל שהמסלול שלו בפוטבול מצומצם, והוא מתלבט האם לעבור לעסקי הקולנוע. מביניהם ג'ים בראון עדיין בחיים, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אבל כל אחד מהם, שלושת האחרים כבר לא בחיים. סם קוק מת, נהרג ממש כמה חודשים אחרי אותו אירוע, נהרג באירוע מצער. הוא ניסה לנוס אישה, ואישה אחרת שהייתה עדה לניסיון אונס ניסתה לעצור אותו, והיא ירתה בו והרגה אותו. מלקולם אקס נרצח שנה אחרי האירוע הזה. מוחמד עלי מת שנים אחר כך, וג'ים בראון עדיין בחיים. אבל באותו ערב הזה שבו הם בחדר מלון, קסיוס קליי יוצא מהארון בפני חבריו ומספר להם שבהשראתו של מלקולם אקס, הוא מחליט להמיר את דתו לאסלאם, להיות מוסלמי. ובהמשך הוא ישנה את שמו מקסיוס קליי למוחמד עלי. ומלקולם אקס מנסה איכשהו לגייס את האנשים האלה ולשכנע אותם שעצם זה שהם מפורסמים ושיש להם קהל ושיש להם כוח ויש להם עצמאות כלכלית, זה מחייב אותם. זה מחייב אותם לעמוד וללחם בעבור הערכים שהם מאמינים עליהם, והערכים והדבר הזה שהם צריכים להילחם בו זה הדיכוי של האדם הלבן. ואז מתחיל דיון בין האנשים, האם באמת האדם הלבן הוא האויב שלהם, האם המשימה שלהם זה להילחם בדיכוי של האדם הלבן, או האם המשימה שלהם זה לשחק במשחק של האדם הלבן ולנצח אותו משחק הזה ולזכות בעצמאות כלכלית. יש זמר ויש מישהו שהולך להיות כוכב קולנוע, ומתלבטים בדבר הזה שעצם זה שהם זוכים לעצמאות כלכלית בלי זה שהם צריכים לחכות לצ'קים מהמעביד הלבן, זה איזשהו סוג של ניצחון שלהם על המערכת. ואז יש את הדיון הזה ביניהם, מה התפקיד של השחור המפורסם, או בכלל של האדם השחור, מה התפקיד שלו בחברה. שוב, אני מזכיר, זה מפגש שקורה ב-1964, זה מפגש שקרה באמת, לא בטוח שכל הדיאלוגים שם קרו באמת, כי זאת אולי המגרעת העיקרית של הסרט בחלק הראשון שלו, שהם קצת יורים סיסמאות, כל אחד מציג איזושהי סוג של עמדה מנוסחת מדי של מה הוא חושב ומה הקונפליקט שלו מול הדמות האחרת. אבל ככל שהסרט נמשך, אנחנו מבינים גם איך הערב הזה ישפיע על המשך החיים שלהם, על מה שיקרה להם הלאה. ובאמת אחת הדמויות היותר מרתקות בסרט זה סם קוק, שאני לא חושב לפחות אני לא זוכר שנעשה עליו סרט ביוגרפי. על מלקולם אקס כן, על מוחמד עלי כן, ג'ים בראון שיחק בסרטים, אבל סם קוק למיטב ידיעתי לא זוכר שראיתי סרט ביוגרפי עליו. אז הכי קרוב למין סוג של ביוגרפיה בזיר אנד פין של סם קוק זה הסרט הזה. ושוב, בגלל שמי שמגלם אותו זה לזלי אודם ג'וניור, שהוא זמר בעצמו, והוא מבצע את השירים של סם קוק כל כך יפה, והוא דיבר ברעיונות כמה שסם קוק הוא זמר שחשוב לו וישפיע עליו. אז עד מהרה אני חושב שקצת אנחנו הולכים ומתמקדים בדמות הזאת של סם קוק, ששואל את עצמו מה התפקיד שלו כאומן בתקופה שבה, כמו שאומר מלקולם אקס, האיש הלבן הורג אותנו, וזה המקום שבו הסרט מהדהד גם את אירועי 2020, ולא רק את אירועי 2020, אלא האירועים שקורים בשנים האחרונות, שעדיין שחורים נהרגים על ידי האנשים הלבנים. הסרט צולם בינואר, לפני שנה, בינואר, זה לפני ג'ורג' פלויד. ג'ורג' פלויד היה באפריל, אם אני זוכר נכון. זה לפני זה. אבל עדיין, הסנטימנט הזה של הצעקה, הזעקה הזאת של מלקולם אקס, שאומר, האדם הלבן הורג אותנו, אז מה התפקיד של האומן, של המפורסם, של הסלב, שיש לו כוח ויש לו קול, מה התפקיד שלו מול הדבר הזה? האם ההצלחה הלבדה היא מספיקה ונותנת איזשהו סוג של דימוי של, דימוי של הצלחה, או שהוא צריך לדבר בכל הרם. באחת הסצנות היפות בסרט, מלקולם אקס מוציא תקליט ומנגן אותו בפטיפון, והתקליט הוא של בוב דילן, Blowing in the Wind. והוא שואל את סם קוק בכעס, איך זה יכול להיות שבחור לבן ממינסוטה, שלא הרגיש דקה של דיכוי ועוני בחייו, כותב שיר כזה. איך זה יכול להיות ששיר כזה, שיר כזה שיר מחאה, כזה שיר שעוסק בשינוי ותיקון העולם, מגיע מבחור בשם בוב דילן, וסם קוק אומר בצער שהוא בעצמו חשב על זה, והוא בעצמו נורא קינה בשיר הזה, כשהוא שמע אותו לראשונה, והוא אומר, ובהשראתו כתבתי שיר אחר, ואז אנחנו רואים אותו מבצע את השיר שסם קוק כתב, והלחין וביצע והקליט בהשראת Blowing in the Wind של בוב דילן. השיר הזה יצא לעולם כסינגל רק אחרי מותו של סם קוק, אבל אנחנו רואים מין שחזור של הופעה שלו בתוכנית של ג'וני קרסון, שבו הוא מבצע את זה. שוב, הביצוע של לזלי אודם ג'וניור הוא פנטסטי, אבל כנראה הפסקול עוד לא יצא, אז לא מצאתי אותו בשביל לנגן לכם, אז נשמע את השיר הגרסה המקורית של סם קוק, A Change is Gonna Come, שיר שאני הכרתי משנות ה-80 בזכות הנבל בראדרס, אבל במקור הוא של סם קוק, שיר מחאה. מתוך לילה אחד במיאמי, יום שישי באמזון פריים וידאו, סם קוק.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I could last for long.
But I know change gon' come. Oh, yes it will.
סם קוק, שמופיע כדמות, וגם השיר הזה מופיע בפסקול של לילה אחד במיאמי. אז זה לא סרט גדול, ואני לא יודע מה להגיד לכם על רג'ינה קינג כבמאית. היא במאית שחקנים כנראה נהדרת, כי ארבעת השחקנים שם וארבע הדמויות, הם, כל אחד יש לו, באמת, הם שחק, חוץ מלזי אודם ג'וניור, שהכרתי את אחרים, לא הכרתי, אני לא יכול לזכור את השמות שלהם אפילו. אז הם ארבעתם נהדרים, ממש נהניתי מהם, ולכל אחד יש את את הרגע שלו, אבל אין משהו יוצא דופן או מאוד מיוחד בסרט. הסוף חזק, הסוף רלוונטי, ובסופו של דבר הסרט הזה הוא מאוד מאוד מלקולם אקסי, הוא מאוד מנקודת המבט של מלקולם אקס, וגם את זה צריך להבין, כלומר הצד הפוליטי שבו הוא כזה שכן קורה לפעולה, או כן קורא לאיזשהו סוג של, של התעוררות, התקוממות, ולנסות להילחם ולהביא לאיזשהו סוג של שוויון, והשוויון הזה, וזה אולי מה שהופך את הסרט הזה לרלוונטי, השוויון הזה מ-1964 עד 2021, עדיין לא הגיע, יש, כן, המצב משתפר, משתנה, לא כל אותו דבר, אבל עדיין שחורים חוטפים כדורים על ידי שוטרים לבנים, ומהבחינה הזאת עדיין יש תחושה של רדיפה. אז זה סרט לא אחיד, הוא לא מבריק, הוא לא גדול, לא עבודת בימוי מדהימה, אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי לרגע שלו, ומבחינת גם מה שהוא אומר על תפקיד האומן בחברה ובפוליטיקה, הוא גם מעניין. אבל מה שעוד דבר שמעניין אפרופו הסרט הזה, זה שזה סרט שבימה במאית, רג'ינה קינג, והצלמת תמי רייקר, היא צלמת, היא אישה, ויצא מחקר שפורסם בוורייטי לפני שבוע, על כך ששנת 2020 הייתה שנת שיא לסרטים של במאיות. זה מחקר שכבר רץ כמה שנים באוניברסיטה של סן דיאגו, הם לוקחים את 200 הסרטים הכי קופתיים של השנה, ובודקים כמה מתוכם היו סרטים, סרטים שבימו על ידי נשים, שבימו על ידי במאיות. לפני שנתיים זה היה 4%, כלומר מתוך 200 סרטים זה אומר 8 סרטים, בשנה שעברה זה היה 12%, והשנה, שנת C, 16% מהסרטים הכי קופתיים היו סרטים של במאיות, כלומר 32 סרטים מתוך ה-200. האתר Women in Hollywood סופר יותר לעומק, הוא ספר את כל הסרטים העצמאיים שיצאו וגם הוקרנו בפסטיבלים, והם מצאו ש-38% מכלל הסרטים שהיו בפסטיבלי קולנוע, הסרטים עצמאיים שהיו בפסטיבלי קולנוע, בוימו על ידי נשים, שזה כבר מתחיל איזשהו סוג של תיקון כלשהו. אז יש פה, וגם יש שם רשימה, ממש אם תיכנסו לאתר Women in Hollywood, אז יש שם רשימה של כל הסרטים שבוימו על ידי במאיות בשנה החולפת, מסודרים לפי חודש, כולל סרטים תעודיים, כולל סרטים הלליטים, כולל סרטים זרים, יש שם גם סרטים תעודיים ישראלים שנמצאים שם, והרשימה היא ארוכה מאוד, היא רשימה, אני לא הצלחתי לספור את כולה, עצרתי באזור ה-150, ויש שם יותר מ-400 פריטים, אולי אפילו קרוב ל-500 פריטים, אז יותר ויותר סרטים על ידי במאים, וגם אם אתם עוקבים אחרי תחזיות האוסקר, זאת תהיה שנה לא מאוד גדולה לאוסקרים, כי הסרטים מאוד קטנים, אבל כרגע הסרט המוביל לניצחון הוא נומדלנד, הסרט של קלואי ז'או, עם פרנסיס מקדורמנד בתפקיד הראשי, אז יש סיכוי שסרט של במאית גם יזכה באוסקר, ובזמן שאני מקליט את זה, או כמה שעות לפני שאתם תשמעו את ההקלטה הזאת, יחולקו בניו יורק פרסי הגותם, הם בעצם הפרסים הראשונים שמחולקים בעונת הפרסים, פרסים ש עד מונלייט לא היו רלוונטיים לאוסקרים, כי תמיד הסרטים האלה סרטים עצמאיים ודלי תקציב, לא היה שום קשר ביניהם ובין סרטי האוסקרים, אבל מאז שמונלייט זכה בגותם, אחר כך גם זכה בפרס האוסקר, פתאום גם שמים לב לפרס הזה, אולי הוא יצביע על משהו, אז יכול להיות שהשנה הוא יהיה רלוונטי. אבל מה שרלוונטי הוא שחמשת הסרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, כולם בוימו על ידי במאיות, וזה מעולם לא קרה. אז אנחנו רואים שיש פה איזושהי מגמה, שצריך לשים לב אליה, שהיא מגמה שהתקשורת שותפה לה ואחראית לה. ברגע שהייתה התקוממות תקשורתית, התקוממות ציבורית, באמת ברגע שהייתה איזשהו סוג של פעילות אקטיביסטית של יוצרות, של במאיות, שהציפו את העניין הזה שאין שוויון, שלא כל, שבמאיות לא מקבלות הזדמנות לביים סרטים גדולים, או אפילו סרטים קטנים, וש... מפיקים וראשי אולפנים מדלגים עליהם, ברגע שהדבר הזה התחיל להיות מוצף, אז בהוליווד התחילו לשים לב לזה, ואז יש יותר ויותר סרטים גדולים, כן, לחל, כולל סרטים של, של, של DC Comics ומרוול, גם מהשנה שעברה וגם מהשנה הקרובה, שהוחלט לתת לבמיות לביים, וזה באמת פעולה, שבא כתוצאה מאקטיביזם, אותו דבר בפסטיבל הקולנוע, ברגע שמנהלי פסטיבל הקולנוע נהיו מודעים לזה, שהם פועלים מתוך איזשהו סוג של, נקרא לזה ברירת מחדל, או נקרא לזה פשוט אפליה, והם לא שמים לב, או שמים בצד סרטים של במאיות, והם נהיו מודעים לזה, אז התחיל תהליך של תיקון. אז התיקון הזה הוא חיובי וטוב, וצריך לשים לב לדבר הזה. אבל יש לי שאלה שאני חייב להגיד שהיא שאלה קצת קנטרנית בשאלה הזאת. האם העובדה שבשנת 2020 היו כל כך הרבה סרטים בולטים של במאיות, האם היא קשורה לזה שהרבה מאוד סרטים בכלל לא הופצו השנה? בגלל שבתי הקולנוע סגורים בגלל הקורונה, אז הסרטים הקטנים יותר וסרטי אנשים הוצפו כלפי מעלה וזכו להיות יותר בולטים מאשר בשנה רגילה שבה בכל שבוע היה לנו איזשהו סוג של בלוקבאסטר גברי אחר. האם נומדלנד ואף פעם, כן, never, rarely, sometimes, always של אליזה חיטמן היו מקבלים את אותה תשומת לב תקשורתית אם הם היו צריכים להתחרות מבחינת המקום בתקשורת ובעיתונות, עם מהיר ועצבני 9, עם ג'יימס בונד החדש, עם ג'אנגל קרוז של דווין ג'ונסון, עם טופ גן מבריק של טום קרוז. אם ברגע שיש את הסרטים הגדולים והמצ'ואיסטים האלה שמיועדים לקהל שהוא בעיקרו, קודם כל קהל טסטוסטרוני, האם לסרטים הקטנים האלה, הסרטים הקטנים והנשיים האלה, היה סיכוי להתבלט. כלומר, זה קצת אותה שאלה ששאלתי קודם לגבי הסרטים הסינים. האם עובדה שהסרטים הסינים כל כך בלטו השנה והציפו את טבלת שוברי הקופות, האם היא מעידה משהו באמת על איזושהי מגמה שתקרה, תמשיך הלאה? האם הסינים ימשיכו להיות דומיננטים בטבלת שוברי הקופות? או האם זה משהו שמאפיין רק את השנה המאוד מאוד אבנורמלית הזאת? וזו שאלה שצריך לשאול, כי שוב, אני מבחינתי, אם הוליווד הייתה לאורך כל שנות קיומה, מקום מאוד גברי ומאוד שוביניסטי, ומאוד מפלה, ומפלה נשים ומפלה מיעוטים, עם כל המודעות ועם כל התודעה החברתית וההתעוררות החברתית של השנים האחרונות, אני עדיין חושב שהוליווד בבסיסה, היא גברית ולבנה. ושזה נקודת המוצא, זו ברירת המחדל. ושכל ניסיון לתיקון הוא באמת ניסיון מודע לתקן, ואפילו הייתי מעז ואומר שהתיקון הוא לטובת כותרות בתקשורת, כשזה מגיע לסרטים הגדולים. ככה נראה לי. אז האם זה באמת משהו שמייצג את העתיד, או שזה משהו שהוא רלוונטי רק לשנה הזאת? אז זו שאלה שאני אומר, שאני מעלה, כי אני לא באמת מאמין שהוליווד עושה שינויים כל כך רדיקליים כל כך מהר. אז אני אגיד עוד נקודה בנושא הזה, שגם זה משהו שאני בטוח שאף אחד בהוליווד לא יסכים לזה, וכולם יפסלו את הרעיון הזה, אבל זו תחושת בטן כל כך חזקה שאני חייב לשתף אותה. נגיד שאתם ראש אולפן, או מנהלים של מחלקות הפצה באולפן, ויש לכם סרטים שאמורים לצאת ובתי הקולנוע סגורים. ואתם צריכים להחליט איזה מהסרטים אתם שמים בצד ודוחים לשנת 2021, כשבתי הקולנוע ייפתחו, אם וכאשר, ואיזה סרטים אתם מוצאים לסטרימינג הביתה, ומוצאים אותם מהמחזור הזה של, של שוברי הקופות. לפי מה תבחרו את את הסרטים, אז הסרטים שאתם יודעים שיהיו בלוקבסטרים עצומים, אתם תשאירו בצד, כי אתם לא רוצים לוותר על הכסף הגדול, וסרטים שאתם חושבים שיהיו הצלחות יותר מצומצמות, ושאפשר יהיה להגיע להצלחה הזאת, גם בפורמט הביתי, על ידי זה שגם מצמצמים את עלויות הפרסום, אז את הסרטים האלה אתם מוצאים לסטרימינג ול-VOD בית. נכון? זה ההיגיון הכלכלי הפשוט. ואיכשהו נדמה לי שכשזה עמד מול מפיצי הסרטים, אז סרטים שביימו נשים, היה להם קל יותר להוציא לפורמט הביתי, מאשר סרטים שביימו על ידי גברים. זה לא גורף, כן? יש נקודות שהן יוצאות דופן בשני הצדדים, אבל אני חושב שזה לא מקרי שוונדר וומן יצא לפורמט ביתי, כי זה סרט שביימה אישה, וגם כשוונדר ברדרס אמרו שהם יוציאו גם את חולית ב-HBO Max יחד עם ההפצה הקולנועית, אז מיד הבמאי זעם ורתח, וחברת המימון הסינית זעמר ורתחה, ופתאום התפרסמה כותרת שלפחות לגבי הסרט הזה, וונדר ברדרס שוקלים שוב, ואולי הם לא יוציאו אותו ל-HBO Max, ויוציאו אותו רק לבתי הקולנוע. אז הנה דוגמה למשהו שקורה ברגעים אלה. דיסני הוציאה את מולן, שבימה בבמאית לדיסני פלאס, אבל היא לא העלתה על דעתה להוציא את הסרט של דוויין ג'ונסון, את ג'אנקו קרוז, או את פרי גאי, לשחרר את גאי של ריין ריינולדס, שאני לא יודע למה הם מחכים איתו, כלומר, כמה גדול הסרט הזה יכול להיות, אבל עדיין את הסרט הזה הם שומרים לבתי הקולנוע, אבל את מולן הם הוציאו לסטרימינג. אז כן, אז הם ינמקו שהם בדקו ובחנו וגילו שהסרט הזה יצליח מספיק בסטרימינג, אבל עדיין אני מרגיש שהוליווד בבסיסה היא מקום של אפליה, אפליה גברית בעיקר, ולכן אני חשדן לגבי ההישג הזה של ריבוי סרטים של במאיות, אבל, ופה אני חושב שאולי זאת הנקודה האחרונה, יכול להיות שלמרות שזה לא קרה אולי מהסיבות הנכונות, אולי זה יוביל לתוצאות טובות, כי אם באמת הסרטים הנשיים הקטנים יזכו לתהודה בולטת באוסקרים, ואישה תזכה בפרס הסרט, ואישה תזכה בפרס הבימוי, ואישה תזכה בפרס התסריט, אני חושב שבסופו של דבר יש משהו בנראות של הדבר הזה, לא משנה איך הגענו לזה, בנראות של הדבר הזה, שנשים מגיעות למעמד הזה, שלצופות בבית, הצופות הצעירות, או צופות שהן בתחילת דרכן, בעולם הקולנוע, והן רואות את זה, ומבינות שגם הן יכולות, גם הן יכולות להגיע למעמד הזה. אז בסופו של דבר, הנראות תשחק את התפקיד שלה, אז לא משנה איך הגענו לדבר הזה. יכול להיות שבסוף הדבר זה יהיה דבר חיובי ומחזק ומתקן. אז טוב, הנה, העולם קצת משתנה מול עינינו. אחד האלבומים יותר מעניינים ששמעתי בשבועות האחרונים, ושמאוד חיבבתי אותו, האלבום החדש של פול מקארטני. בשנה שעברה חגגתי לא מעט את פול מקארטני 2, אלבום שלו מ-1980, ועכשיו הוציא את פול מקארטני 3. כל פעם שהוא מוציא שם כזה, כן, פול מקארטני, פול מקארטני 2, פול מקארטני 3, זה אומר שזה אלבום שהוא עשה בו כמעט הכל, ניגן בו בכל הכלים, הוא בלי להקת ליווי, כך קרה גם הפעם שהוא מנגן בכל, אלבום שהוא הקליט בבית בימי הסגר באנגליה, ומתוכו Find My Way. פול מקארטני. חדש.
Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night.
You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside.
Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night.
תמיד הרגשתי שפול מקארטני, לא, סליחה, שאילס מאוד מזכירים לי את פול מקארטני. עכשיו שיש לנו אלבום חדש של פול מקארטני שיוצא בסמוך לאלבום חדש של אילס, אני ממשיך ומרגיש את זה שפול מקארטני ואילס אחד מאוד מושפע מהשני. אז הנה אילס חדש. ואיתו אנחנו שמים סינוסקו ברדיו קצה בבית.
Walking down the street or walking on the moon, what's it matter? Out of my cocoon, step into the sunshine, man it feels good. Birds and bees jamming, a theme for the neighborhood. Are we alright again? Think you could. Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing, do you wanna fly? Do you wanna get high?
Yeah, I do.
High up here where we are.
Let me up there.
Well, don't you know it's not that far. I don't know how.
and pass it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you want to be. Are we alright?
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.